אוקיי, פעם קודמת עסקנו בשאלה של הלכה ומוסר, וראינו שתי עמדות קוטביות, לכאורה קוטביות, למרות שאחרי זה סייגתי כל אחת מהן והן כבר התקרבו יותר. העמדה של הרב קוק, שרואה במוסר חזות הכל, הוא בעצם טוען שההלכה גם היא בעצם מכוונת כלפי מטרות מוסריות, והחזון איש שלכאורה מציג עמדה הפוכה, שאומרת שההלכה היא זו שקובעת את המוסר, אין מעמד למוסר מצד עצמו. הראיתי ש... אצל שניהם אי אפשר באמת לראות את זה בצורה כל כך קיצונית, כל אחד לכיוון שלו, אבל מבחינתי זה לפחות שתי תפיסות שאני רוצה לשים על השולחן, גם אם זה לא בדיוק העמדה של הרב קוק ולא של החזון איש. אמרתי שיכול להיות הבדל ביניהם מה קורה כאשר ישנה סתירה בין ההלכה לבין המוסר. אז לפי הרב קוק, הוא יאמר שבעצם המוסר הוא מחייב, ויכול להיות שאתה צריך לפרש מחדש את ההלכה, כי ההלכה בעצם מיועדת להביא אותך למטרות המוסריות. לפעמים אתה אולי לא מבין טוב מה אומר המוסר. אצל החזון איש, התפיסה תהיה שאם ישנה סתירה, ברור שההלכה גוברת, ההלכה היא זו שקובעת מהו המוסר. אז כמו שאתם יכולים לראות, גם כאן הוויכוח הוא ויכוח יותר של מנגינה או של אווירה, ופחות ויכוח חד משמעי. כי גם הרב קוק יגיד הרבה פעמים שההלכה גוברת, רק הוא יסביר את זה בכך שההלכה היא זו שבעצם מביאה אותנו למצב היותר מוסרי. מה שחשבנו שסותר את המוסר, טעינו. פשוט לא הבנו נכון את מה שאומר המוסר בסיטואציה הזאת. עכשיו, שתי התפיסות האלה בעצם מתמודדות באופן שונה בקונפליקטים או בסתירות שיש בין הלכה לבין מוסר. ובהקשר הזה הבאתי גם את הרמב״ם בפרק השישי משמונה פרקים, שהרמב״ם דיבר שם על ההבדל בין המעולה לכובש את יצרו, או ישר וכובש בשפה של הרב קוק, שהמעולה זה אותו אחד שיש לו נטייה טבעית לעשות את הדברים, את מה שההלכה אומרת, והכובש את יצרו זה מישהו שהנטיות הטבעיות שלו יכולות לקחת אותו למקומות אחרים, אבל הוא כובש את יצרו, והוא בכל זאת הולך בכיוונים הנכונים. והרמב״ם שואל מי עדיף, הוא אומר שהפילוסופים אומרים שעדיף המעולה, חז"ל אומרים שעדיף הכובש את יצרו, בסוף המסקנה הייתה שזה תלוי באיזה חלק של ההלכה. בחלק ההגיוני והמוסרי של ההלכה, שם עדיף המעולה, בחלק הפולחני, הדתי של ההלכה, שם עדיף הכובש את יצרו, באמת כל הדוגמאות של אפשי ואפשי ומה יעשה ומי שבשמיים גזר עליי, כל הדוגמאות שמופיעות שם במדרש ההוא, זה דוגמאות של הלכות, הלכות שהן לא שייכות למוסר או להיגיון, אלא הלכות פולחניות. אני רק רוצה להעיר הערה, שאולי תהיה גם חשובה להמשך, הערה קצת ארוכה, אבל עדיין הערה. הרמב״ם הזה, בעצם אומר לנו שלפחות לגבי ההלכות המוסריות, אותן הלכות שבני נוח חייבים בהן וכולי, זה הלכות שעדיף מישהו שמזדהה איתם באופן טבעי, ולא מישהו, על פני מישהו שעושה אותם כמי שכפאו שד, כן, שהוא בעצם לא, באופן טבעי הוא לא היה רוצה לעשות את זה, אבל הוא מכריח את עצמו, הוא כובש את יצרו, ובכל זאת, עושה את זה. על פניו, במקומות אחרים, הרמב״ם מדבר לכאורה באופן שונה. דיברתי על זה בסמסטר הראשון, כשדיברתי על ציווי, לא זוכר כמה נכנסנו לזה, ושם דיברתי על זה. רמב״ם, אני אתחיל פה בהלכות מלכים. הרמב״ם בסוף פרק ח' בהלכות מלכים, הרמב״ם כותב ככה, כל המקבל שבע מצוות, מדבר על בני נוח, כן? כל המקבל שבע מצוות ונזהר לעשותן, הרי זה מחסידי אומות העולם, ויש לו חלק לעולם הבא. והוא שיקבל אותם ויעשה אותם מפני שציווה בהן הקדוש ברוך הוא בתורה, והודיענו על ידי משה רבינו שבני נוח מקודם נכתבו בהן. אבל אם עשאן מפני אחרי הדעת, אין זה גר תושב, ואינו מחסידי אומות העולם, אלא מחכמיהם. כתוב פה ולא, אבל הגרסה הנכונה יותר זה אלא. הרקע לדברים זה דיון בעצם בהלכות גר תושב. גר תושב זה גוי שקיבל על עצמו לקיים שבע מצוות בני נוח. זה גוי שמקיים שבע מצוות בני נוח, לצרכינו. כל אני צריך לקבל את זה בבית דין וכו', אבל אני מתעלם כרגע מהפרטים הטכניים. אז הוא אומר שאם יש גוי שקיבל על עצמו שבע מצוות, אז הוא מחסידי אומות העולם, זה גר תושב, יש לו חלק לעולם הבא. אבל זה מותנה. זה מותנה בזה שהוא יעשה את המצוות האלה מכוח הציווי של הקדוש ברוך הוא, על ידי משה. אבל אם הוא עושה את זה בגלל ההיגיון שבזה, או בגלל המוסר שבזה, או בגלל הכרי הדעת, מה שהרמב״ם כותב כאן, אז הוא לא גר תושב ולא מחסידי אומות העולם, אלא מחכמיהם. מה זה אומר? בתרגום לשפה שלי אני אומר, שאם בן אדם מקיים את המצוות כי זה נראה לו הגיוני, או כי זה נראה לו מוסרי, אז זה לא נחשבת לו כמצווה. זה מעשה טוב. הוא מחכמי אומות העולם, הוא מתנהג נכון, הוא מתנהג חכם, אבל מצווה זה לא. כי מצווה, כשאתה עושה משהו כמצווה, זה רק אם אתה עושה את זה מכוח הציווי שנאמר למשה בסיני. זה מה שכתוב ברמב״ם. עכשיו, נכון שהוא אומר את זה רק על גר תושב, ויכול להתעורר פה דיון, האם זה נאמר גם על יהודים, העיקרון הזה, אבל נדמה לי שמסברה מאוד ברור שאין שום סיבה לחלק, כמו שזה נאמר בגר תושב, זה נאמר גם על יהודים. באמת, אם תסתכלו בספר המפתח של פרנקל פה על ההלכה הזאת, אז אתם תראו כמה אחרונים מובאים שמיישמים את זה גם לגבי יהודים. יש אחד שטוען שזה רק בגר תושב, אבל אני חושב שמסברה די ברור שזה גם ביהודים. אז למה הרמב״ם כותב את זה דווקא כאן, שהוא מדבר בהלכות גר תושב ובגויים בשבע מצוות בני נוח? אני חושב שלזה התשובה היא מאוד פשוטה, כי מצוות בני נוח הרמב״ם כותב בך... אבא הוא כותב באחת מההלכות הקודמות, שמצוות בני נוח זה מצוות שהדעת נוטה להן. מצוות הגיוניות, מוסריות, הגיוניות וכו'. לכן, דווקא במצוות האלה, יכולה להעלות האפשרות שהאדם יעשה אותם לא בגלל הציווי של הקדוש ברוך הוא, אלא מפני אחרי האדם, כי זה נראה לו מוסרי, הגיוני, וכדומה. לכן, אומר הרמב״ם, דווקא בהלכות מלכים, שהוא מדבר על בני נוח, דווקא פה ממקם הרמב״ם את העיקרון הזה, כי פה מדובר בהלכות כאלה, שיש לגביהם גם שיקול הגיוני ומוסרי. ואז יכולה להיות האפשרות שבן אדם יקיים את זה מכוח השיקול ההגיוני או המוסרי, ולא בגלל הציווי. ולכן, אומר הרמב״ם, אם אתה תעשה את זה מכוח השיקול ההגיוני והמוסרי, אז אתה אדם חכם, מתנהג נכון, מצוות אין לך. אתה לא חסיד, כן, אין לזה ערך דתי, המעשה הזה. זה לא מצווה. את המצווה אתה עושה אך ורק אם אתה עושה את זה מכוח הציווי. אולי במאמר מוסגר, אני אגיד שחז"ל הרי אומרים שגדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה. הקושיה המפורסמת, בסך הכל בסברה, הרבה אנשים יגידו שדווקא גדול מי שאינו מצווה ועושה. אז התוספות ראש והריטב"א כותבים, שלמה גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה? כי המצווה ועושה, בכל מצווה שהוא עושה, הוא מרוויח שני רווחים, הוא מביא שתי תועלות. אחד מהם זה התועלת של המצווה עצמה, התיקון שנוצר מקיומה. השני, זה הציות לציווי של הקדוש ברוך הוא. ולכן גדול המצווה ועושה, כי הוא מרוויח גם את הציות וגם את התועלת של המצווה עצמה. מי שאינו מצווה ועושה, אז יש לו אולי את התועלת שמביאה עשיית המצווה, אבל אין לו את הציות לציווי של הקדוש ברוך הוא. לכן גדול המצווה ועושה, מי שאינו מצווה ועושה, ופה זה מה שאומר הרמב״ם, מי שעושה את זה לא כמי שמצווה, זאת לא מצווה. מצווה זה כאשר אתה עושה את זה מכוח הציווי. זה מה שכותב כאן הרמב״ם. לכאורה, הדברים של הרמב״ם כאן סותרים את הרמב״ם שראינו בשיעור הקודם, בפרק השישי משמונה פרקים. כי שם הרי הוא אומר, דווקא על המצוות האלה, כן, שעושים המצוות מנוח, על זה הוא אומר שעדיף הישר או המעולה על פני הכובש את יצרו, ודווקא עדיף מי שמזדהה עם זה באופן טבעי, מאשר מישהו שעושה את זה רק מכוח הציווי, וכופה את הטבע שלו, כובש את יצרו כדי לעשות את הדבר הנכון. לכאורה מה שהוא כותב כאן הפוך למה שהוא כותב שם. מה אתם אומרים? יש סתירה או אין סתירה?
זה תלוי באיזה מצוות כאילו.
פה מדובר על המצוות הרגיוניות מוסריות, זה השבע מצוות בני נוח. דווקא בגלל זה הסתירה. כי על המצוות האלה בפרק השישי הוא אומר שדווקא טוב יותר הישר, זה שמזדהה באופן טבעי. ועל אותן מצוות פה הוא אומר שרק אם אתה עושה זה מכוח הציווי, הדבר הזה יכול לחשב כמצווה. מה אתם אומרים? סתירה חזיתית. מישהו יש הצעה?
נראה לי שאחד מחזק את השני, לא נראה לי שזה סותר. למה שזה יסתור? למה? כמה שהאדם, אתה באמת מצווה ועושה, אבל אתה גם אוהב את זה, אז מה? אז מה רע בזה?
זאת אומרת, מה שאתה אומר, אני אתרגם את זה, מה שאתה בעצם אומר, זה שבהלכות מלכים הרמב״ם מדבר על המוטיבציה שמכוחה אני עושה את המצווה. בפרק ה-68 פרקים, הרמב״ם בכלל לא עוסק בשאלת המוטיבציה ולמה עושים את המצווה. הרמב״ם עוסק בשאלה האם נכון ליצור בתוכי הזדהות עם המצווה או לא.
כשהרמב״ם... המוטיבציה יכולה להיות ציווי. המוטיבציה יכולה להיות ציווי ולא רצון.
כן, הרמב״ם בעצם טוען ככה. במצוות מוסריות, יותר, דרגה יותר טובה, זה מישהו שמזדהה עם זה באופן טבעי. אבל זה לא אומר שהסיבה למה הוא עושה את המצווה זה בגלל הרגש הטבעי שלו. הוא צריך שיהיה לו גם רגש טבעי לעשות את הדברים הנכונים. אבל עדיין העשייה בעצמה צריכה להיעשות מכוח הציווי. שני דברים לגמרי שונים. ולכן אין סתירה בין שתי האמירות של הרמב״ם. בהלכות מלכים הוא מדבר על המוטיבציה למה אתה צריך לעשות את זה, ובפרק השמיני הוא רק מדבר על המבנה הנפשי שלך. האם צריכה להיות לך הזדהות או לא? כן, כדוגמה לדבר שתמיד עולה לי בהקשר הזה, בהקדמת העגלי טל, אז הוא כותב, שיש טעות נפוצה אצל אנשים שחושבים שמי שנהנה מלימוד תורה זה לימוד לא לשמה. הוא בעצם עושה את זה בשביל ההנאה. זו טעות גדולה, הוא אומר. להפך, חלק מהמצווה זה ליהנות, ואם אתה נהנה אז אתה גם מתחבר יותר לדברים, מבין אותם יותר, הם מוטמעים בך בצורה יותר טובה ויותר נכונה. זה דברים מפורסמים. אבל יש משפט מיד אחרי זה שהוא פחות מפורסם. ושם העגלה טל אומר, אבל מי שעושה את זה בגלל ההנאה, הוא באמת לומד לא לשמה. זאת אומרת, יש עניין ליהנות בלימוד. זה לא אומר שההנאה היא המוטיבציה שבגללה אתה לומד. אם אתה לומד בגלל ההנאה, זה לימוד לא לשמה. זאת אומרת, יש ערך ליהנות מהלימוד, אבל זה לא אומר שההנאה היא צריכה להיות המוטיבציה שמכוחה אתה לומד. זה לא. המוטיבציה צריכה להיות המצווה שבדבר. בדיוק החילוק שאני מדבר עליו כאן. זאת אומרת, צריך להיות לך נטייה טבעית לעשות את הטוב, אבל המוטיבציה, אתה נהנה לעשות טוב, כן? אבל המוטיבציה למה אתה עושה את הטוב, זה כי הקדוש ברוך הוא ציווה, לא בגלל ההנאה שבזה, לא בגלל החיבור הנפשי שאתה מרגיש לדבר. זה יש הקדוש ברוך הוא ציווה. אחרת, אתה אולי עושה מעשה טוב, אבל מצווה זה לא. מצווה זה רק כאשר אתה נענה לציווי, זה השורש של מצווה. אתה נענה לציווי, אז הפעולה היא פעולה של מצווה. אז לכן אין סתירה בין שני הרמב״מים האלה. הרמב״ם אגב חוזר על זה, חוזר על זה בפירוש המשנה בחולין. רגע. תראו, אני משתף פה את הרמב״ם. יש פה, אולי כדאי לראות את המשנה רגע. משנה בחולין בפרק גידה משה. משנה אחרונה. נוהג בתאורה ואינו נוהג בתמאה. רבי יהודה אומר, אף בתמאה, דובר על גיד הנשה. גיד הנשה של בהמה תאורה, אסור. גיד הנשה של בהמה תמאה, אין עליו איסור. גיד הנשה של בהמה תמאה, אין עליו איסור. מה הפירוש אין עליו איסור? הרי אסור לאכול את הבהמה התמאה בגלל שהיא תמאה. כן, אבל אם אכלת גיד הנשה של בהמה תמאה, לא עברת שני איסורים, גם אכילת חזיר וגם גיד הנשה, ועברת רק על איסור אכילת חזיר, בלי גיד הנשה, אוקיי? זה לעומת תאורה, שבתאורה אתה עובר איסור על אכילת גיד הנשה. רבי יהודה אומר, אב בית מאה. רבי יהודה טוען שאם אתה אוכל גיד הנשה של בהמת מאה, עברת שני איסורים, גם אכילת בשר של בהמת מאה וגם אכילת גיד הנשה. עכשיו מתחיל דיון בין שני התנאים. אמר רבי יהודה, ועלו מבני יעקב נאסר גיד הנשה, ועדיין בהמת מאה מותרת להם. כן, אז רבי יהודה אומר, הרי מתי נאסר גיד הנשה? אצל יעקב, בעקבות המאבק שלו עם המלאך, אז על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה עד עצם היום הזה. בניו של יעקב, זכר לאותו מקרה, לא אוכלים את גיד הנשה. באותו שלב עוד לא ניתנה התורה. עוד אין הבדל בין בהמת תאורה לבהמת מאה. ואם שם נאמר, שיש איסור גיד הנשה, בפשטות הכוונה, שהאיסור גיד הנשה חל גם על בהמת תאורה וגם על בהמת מאה. כי באותו שלב לא היה בכלל הבדל. כך טוען רבי יהודה כלפי רבנן. מה עונים לו רבנן? אמרו לו, בסיני נאמר, אלא שנכתב במקומו. בעצם הפרשה הזאת נאמרה בהר סיני. כשסידרו את התורה, אז סידרו אותה על סדר האירועים, ולכן כתבו את זה בספר בראשית. ולמעשה זה נאמר בסיני. ושם כבר יש הבדל בין בהמת תאורה ובהמת מאה. מסביר את זה הרמב״ם כך. ואין הלכה כרבי יהודה. ושים לבך לכלל הגדול הזה, המובא במשנה זו, והוא אומרם, מסיני נאסר. והוא, שאתה צריך לדעת, שכל מה שאנו נזהרים ממנו, או עושים אותו היום, אין אנו עושים זאת, אלא מפני ציווי השם על ידי משה. לא מפני שהשם ציווה בכך לנביאים שקדמו, דוגמה לכך, אין אנו אוכלים עבר מן החי, לא מפני שהשם אסר על בני נוח עבר מן החי, אלא מפני שמשה אסר עלינו עבר מן החי, במה שנצטווה בסיני, שישאר עבר מן החי אסור. עבר מן החי היה אסור גם קודם. בסיני נצטווינו שזה יישאר אסור. וכן אין אנו מלים בגלל שאברהם מל את עצמו ואנשי ביתו, אלא מפני שהשם ציוונו על ידי משה להימול, כמו שמל אברהם עליו השלום. והרמב״ם, וכן גיד הנשה, אין אנו נמשכים בו אחרי איסור יעקב אבינו, אלא ציווי משה רבינו. זה מה שעונים רבנן לרבי יהודה במשנה, שמסיני נאסר, נאסר, אלא שנאמר במקומו. מה הכוונה? כשאנחנו לא אוכלים את גיד הנשה, זה לא בגלל אותו מנהג שמתואר שם שבני יעקב אבינו. אנחנו לא אוכלים את זה בגלל הציווי שנאמר בסיני, שמביא את הסיפור ההוא של בני יעקב. אבל בני יעקב עצמם, כשהם לא אכלו את זה, זה היה איזשהו מנהג שלהם. זה הפך לאיסור עם מתן תורה. ואנחנו בעצם אוכלים את זה, לא אוכלים את זה, רק מכוח האיסור בסיני. ובשלב האיסור בסיני כבר היה הבדל בין בהמה מותרת לבהמה טהורה לבהמה טמאה. הלא תראה אומרם, יש לו ראיה לרמב״ם, הלא תראה אומרם, 613 מצוות נאמרו לו למשה בסיני, וכל אלה מכלל המצוות, כן? הרי כתוב בגמרא במכות, 613 מצוות נאמרו לו למשה בסיני. אם גיד הנשה נאמר לבני יעקב לבני יעקב אבינו, אז 612 מצוות נאמרו בסיני. איך 613? הרמב״ם כנראה שכל המצוות אנחנו חייבים לקיים אותה, אנחנו מחויבים בהם מכוח הציווי בסיני. לכאורה הרמב״ם חוזר כאן על אותו יסוד שהוא אמר בהלכות מלכים, מה שראינו קודם. מה שכחתי להגיד רק לבקש, תפתחו מצלמות, בסדר? גדעון, אורן, אוראל.
אני מצלמה, אני מחשב.
אוקיי. גדעון, אתה איתנו? אוקיי. טוב. אז לכאורה, הרמב״ם בעצם חוזר פה על מה שהוא אומר בהלכות מלכים, פירוש המשנה, כך שזה לא, זה לא קושייה שהוא חוזר. אבל אם תשימו לב, נדמה לי שזה לא בדיוק, לא בדיוק אותו יסוד. בהלכות מלכים, בוא נחשוב רגע, על החוק הישראלי. בסדר? החוק הישראלי, נגיד שאסור לעבור באור אדום. אם בן אדם לא עובר באור אדום כי הוא מפחד מזה ששוטר ייתן לו קנס, או בגלל שנראה לו מאוד הגיוני לא לעבור באור אדום. האם המחוקק יש לו בעיה עם אדם כזה?
זה לא מעניין אותו. מה המוטיבציה שלו? מה אכפת לו?
נכון, המחוקק לא מתעניין במוטיבציה שלנו, למה אנחנו מקיימים או לא מקיימים את החוקים. מה שהוא רוצה זה התנהגות. החוק אומר לעשות את זה ולא לעשות את זה, זה מה שאתה נדרש. מה המוטיבציה שלך? לא מעניין. אתה עושה מה שאתה רוצה. במובן הזה, דברי הרמב״ם בהלכות מלכים, הם מיוחדים להלכה, אין להם ביטוי או חשיבות בהקשר של מערכות משפט אחרות. אבל במה שהרמב״ם כותב בפירוש המשנה, הוא רלוונטי גם למערכות משפט אחרות. שם מופיע מה ש הנס קלזן, כן, פילוסוף יהודי אוסטרי של המשפט, קרא הנורמה הבסיסית, הגרונד נורם. שמה זה אומר? כאשר אנחנו מדברים על תוקף של מערכת משפטית, ישנה נורמה יסודית שהיא מכוחה מתחיל כל המבנה. כן, אצל הגרמנים, המערכת המשפטית זה בעצם איזשהו סוג של מערכת אקסיומטית. כן, בראש פירמידת הנורמות זה הנורמה הבסיסית. שילו, כן? הקצה, הקודקוד של הפירמידה, זה בעצם הנורמה הבסיסית. אז הטענה היא שכאשר שופט שואל את עצמו מכוח מה יש לו סמכות לדון את מי שבא לפניו, או האדם שואל את עצמו מה התוקף של מערכת החוק, למה היא מחייבת אותי, אז תמיד ברקע צריכה להיות איזושהי נורמה בסיסית שעליה בנוי כל הסיפור. במקרה של החוק הישראלי, למשל, זה העיקרון שאומר שמה שהכנסת מחוקקת, מחייב. אוקיי? העיקרון הזה, זה בעצם הנורמה הבסיסית של המשפט הישראלי. בסדר? עכשיו זה, זאת אמירה שהיא רלוונטית גם למערכת משפטית, לא רק למערכת הלכתית. זאת לא אמירה שמדברת על השאלה, מה צריך לעבור במוחו של האדם כשהוא מקיים את החוק, או כשהוא עובר על החוק. אלא זאת שאלה תיאורטית. מכוח מה יש תוקף לחוק? שאלה מטה-משפטית, כן? מכוח מה יש תוקף לחוק? מה תוקפו של החוק? זאת שאלה שכמובן מעניינת גם משפטנים, לא רק אנשי הלכה. שאלה מטה-משפטית, לא חשוב, אבל היא שאלה מעניינת גם בהקשר ההוא. הרמב"ם בהלכות מלכים לא מדבר על שאלה תיאורטית. הוא אומר לנו איך בן אדם צריך לגשת לקיום ההלכה. בן אדם שמקיים את ההלכה צריך לעשות את זה כשהוא מתכוון לקיים את ציווי הקדוש ברוך הוא בסיני. וכמו חלק ממצוות שיחות כוונה. הוא צריך להתכוון, כי בלי זה זאת לא מצווה. זה אמירה אחרת מהאמירה שהוא אומר בפירוש המשנה. בכל אופן, אבל לענייננו, אולי עוד, אם תרצו עוד רמב"ם מעניין, שגם שם אפשר לראות את זה, אלו שני רמב"מים מעניינים. יש את הרמב"ם בהלכות תשובה, על יאמר אדם, הרי אני עושה מצוות התורה ועוסק בחוכמתה, כדי שאקבל כל הברכות הכתובות בה, או כדי שאזכה לחיי העולם הבא, ואפרוש מן העבירות שהזהיר התורה מהן, כדי שינצל מן הכללות הכתובות בתורה, או כדי שלא יקרת מחיי העולם הבא. אין ראוי לעבוד את השם על הדרך הזה. שהעובד על דרך זה, הוא עובד מיראה, ואינה מעלת הנביאים ולא מעלת החכמים. ואין עובדים השם על דרך זה, אלא עמי הארץ והאנשים והקטנים, שמחנכים אותם לעבוד מיראה, עד שתרבה דעתן ויעבדו מאהבה. אז בעצם צריך לעבוד את השם מאהבה, ולא לא לשמה, לא למטרות כאלה או אחרות, שכר ועונש או משהו כזה. אז מה זה נקרא לעבוד מאהבה? זאת אומרת הרמב״ם כך, הלכה ב', העובד מאהבה עוסק בתורה ובמצוות, והולך בנתיבות החוכמה, לא מפני דבר בעולם, ולא מפני יראת הרעה, ולא כדי לירש הטובה, אלא עושה האמת מפני שהוא אמת. בסוף הטובה לבוא בגללה, ומעלה זו היא מעלה גדולה מאוד, ואין כל חכם זוכה לה, היא מעלת אברהם אבינו שקראו הקדוש ברוך הוא אוהבו, לפי שלא עבד אלא מאהבה. היא המעלה שציוונו בה הקדוש ברוך הוא על ידי משה, שנאמר ואהבת את השם אלוקיך. בזמן שאהוב השם, אדם את השם אהבה הראויה, מיד יעשה כל המצוות מאהבה. אז איך הרמב"ם מגדיר פה עבודה מאהבה? לעשות האמת מפני שהוא אמת. זה נקרא אהבה? אהבה זה סוג של חיבור רגשי לדברים, לא? הרמב"ם אומר לא, אתה לא עושה את זה בגלל החיבור הרגשי, אתה עושה את האמת מפני שהוא אמת. הקדוש ברוך הוא ציווה, אתה עושה את מה שהקדוש ברוך הוא ציווה. אגב, בהלכה ג' יש משהו שהוא לכאורה סותר. וכיצד היא האהבה הראויה? הוא שיואב את השם אהבה גדולה יתרה עזה מאוד, עד שתהיה נפשו קשורה באהבת השם ונמצא שוגה בה תמיד. כאילו חולה חולי האהבה, שאין דעתו פנויה מאהבת אותה אישה, והוא שוגה בה תמיד בין בשבתו בין בקומו, בין בשעה שהוא אוכל ושותה. יתר מזה תהיה אהבת השם בלב אוהביו, שוגים בתמיד, כמו שציוונו בכל לבבך ובכל נפשך, והוא ששלמה אמר דרך משל, כי חולת אהבה אני. בכל שיר השירים, משל הוא לעניין זה. אז זה, פה הוא כבר כן מדבר על רגשות, אפילו רגשות עזים מאוד. בהלכה ב' הוא אומר, מה זה האהבה הראויה? לעשות האמת, בפני שהוא אמת. משהו לגמרי קר, נטול רגשות, לא לשם תועלת, לא לשם מטרות כאלה או אחרות. וכאן פתאום האהבה זה שוגה בתמיד, כמו חולי האהבה, כמו שיר השירים, כן, כי חולת אהבה אני, איך זה מתיישב עם ההלכה הקודמת? אז כאן זה נקודה מעניינת, הרבה פעמים יש לנו טעות, כאשר אנחנו משליחים ממשל לנמשל, בצורה גורפת מדי. לפעמים משל בא להדגים משהו בנמשל, אבל זה לא אומר שהם זהים לגמרי. והרבה פעמים כשאתה לוקח פרטים שונים מהמשל, ומיישם אותם לנמשל, אתה טועה, הפרטים האלה שייכים במשל, הם לא שייכים לנמשל. הקשר בין המשל לנמשל זה בהיבטים מסוימים, לא בכל ההיבטים. מה שאני רוצה לטעון, לאור הלכה א' וב', ושהרמב״ם בהלכה ג' לא מתכוון לומר שעבודת השם מאהבה פירושו להיות חולי אהבה כמו אהבה בין בני זוג. עניין אמוציונלי. זה עניין רציונלי קר, לעשות האמת מפני שהוא אמת. אז מה כל הדוגמה הזאת בשיר השירים וחולת אהבה אני? זה רק אומר איזה מידת אינטנסיביות זה צריך להיות. עד כמה אתה צריך להיות דבוק באמת. זה לא שאלה של כמה חזק אתה אמור להרגיש את זה. זה לא אמור להיות אמוציונלי, אבל זה אמור ללוות אותך כל הזמן, להיות אינטנסיבי כמו האהבות האמוציונליות. זה לא שזאת בעצמה אהבה אמוציונלית, זה משל. אז במשל זה גם אמוציונלי, אבל ההיבט הזה הוא לא ההיבט שקושר את המשל הנמשל. ההיבט שקושר זה האינטנסיביות, העוצמה, אבל לאו דווקא עוצמה רגשית. טוב, זה רק הערה בסוגריים. אז זה עוד רמב״ם שרואים, שצריך לעשות האמת בפני שהוא אמת, בלי שום מוטיבציות אחרות. הרמב״ם הכי חזק בעניין הזה לדעתי, זה רמב״ם מלכות עבודה זרה, חביב על היטובה, פרק ג' הלכה ו'. העובד עבודת כוכבים מאהבה, כגון שחשק בצורה זו, מפני מלאכתה שהייתה נאה ביותר, או שעבדה מיראתו לה, שמא תראה לו, כמו שהן מדמים עובדיה, שהיא מטיבה ומראה. אם קיבלה עליו באלוה, חייב סקילה. ואם עבדה דרך עבודתה, או באחת מארבע עבודות, מאהבה או מיראה, פטור. עד כאן, מה שנוגע לענייננו. זה מתחיל במחלוקת בגמרא בסנהדרין בין אביי לרבה. מה דינו של אדם שעבד עבודה זרה מאהבה או מיראה? אז אביי אמר שהוא חייב, רבה אמר שהוא פטור, ובמחלוקות אביי ורבה, חוץ מיעל כגם, הלכה כרבה. לכן פוסקים כל הפוסקים, עבודה זרה מאהבה או מיראה פטור. מה זה נקרא עבודה זרה מאהבה או מיראה? אומר הרייבד, ואנו מפרשים, מאהבת אדם ומיראת אדם, ולא מאהבת עבודת כוכבים, ולא מיראתה. זאת אומרת, כשהגמרא מדברת על עבודה זרה מאהבה או מיראה, הכוונה לעבודה זרה מאהבה ויראה לא של האליל עצמו, אלא של אדם. אני עובד לאליל כי אני אוהב בן אדם, או אני ירא מבן אדם, ואני רוצה לרצות אותו. אז לכן אני עובד לאליל. על זה אתה פטור. למה הרייבד מפרש כך? זה לא פשט הגמרא. פשט הגמרא זה אהבה ויראה של האליל עצמו. מה גורם לרייבד לפרש כך לדעתכם?
אולי כי אפשר לאור פיקציה?
למה לא? אם אפשר לאהוב את הקדוש ברוך הוא שלא ראית אותו ואתה לא חווה אותו באופן בלתי אמצעי, למה אתה לא יכול לעשות את זה גם כלפי אליל כלשהו? לא רואה מניעה שזה יקרה. תפיסה הפשוטה, ייקח גם מפרש רש"י אגב, והריב"ש, וכולם. כל הראשונים חוץ מהרמב"ם. ולמה? הרי זה לא פשט הגמרא. הבעיה שלהם היא בעיה תוכנית, לא בעיה פסיכולוגית. הרי אם אני עובד את האליל בגלל שאני אוהב אותו וירא ממנו, זאת הכי עבודה זרה בעולם. איך יכול להיות שדבר כזה הוא לא עבודה זרה? הרי אם אני אוהב וירא ממנו בדיוק מה שאני עושה ביחס לקדוש ברוך הוא, אני עושה ביחס לאליל. נו, אז זה לא עבודה זרה, אז מה זה כן עבודה זרה? לכן הם אומרים, אין ברירה. צריך לפרש בגמרא, שעובד עבודה זרה מאהבה או מיראה, הכוונה היא מאהבה ויראה של אדם, לא אהבה ויראה של האליל. כי אהבה ויראה של האליל זה ברור שזה עבודה זרה למהדרין. כך מפרש הרייבד, אמרתי, כל הראשונים. ברמב"ם כתוב לא כך. ברמב"ם כתוב זה אהבה ויראה לאליל עצמו. ואז השאלה שכמובן עולה פה, אז אם לעבוד עבודה זרה מאהבה ויראה של האליל, זה לא עבודה זרה, אז מה זה כן עבודה זרה? מה זה כן עבודה זרה שעליה חייבים?
אם הוא ציווה, אם אנחנו עובדים את זה, כי המוטיבציה שלנו שהוא ציווה לנו, ציווה אותנו.
זה מתחבר לכל הרמב״מים שראינו עד כאן. אם אתה עובד את העבודה זרה מאהבה או מיראה, אז אתה בעצם עובד אותה מתוך הזדהות פנימית, ולא בגלל שהיא ציוותה עליך ציוויים, ואתה מחויב לציוויה. זאת לא עבודה דתית. אותו דבר ביחס לעבודת השם. זה כנגד זה. גם בעבודת השם, אם אתה עובד את הקדוש ברוך הוא מאהבה או מיראה, זאת לא עבודת השם בצורה שלמה. כי אתה בעצם עובד אותו מתוך הזדהות פנימית. עבודת השם שלמה זה מתי שאתה עובד אותו, כי הוא ציווה. מכוח הציווי. לא בגלל אהבה, לא בגלל יראה. זה לא אומר שאתה לא צריך לאהוב ולראות אותו. כמו שראינו באגלטר, כמו שראינו ברמב״ם, בפרק השישי, יש מצווה לאהבת השם וליראת השם. אתה צריך לאהוב את השם ולראו ממנו. אבל האהבה והיראה הן לא אמורות להיות המוטיבציה שמכוחה אתה עובד אותו. אתה צריך לעבוד אותו בגלל שיש חיוב לקיים את ציווייו. ברמב״ם פה, בהלכה הזאת, המוקד הוא המילים האלה. אם קיבלה עליו באלוה, חייב. מה זה קבלה באלוה? כן, אם אתה מקבל את האליל, מקבל אותו עליך באלוה, אז אתה חייב. אם אתה עובד אותו מאהבה או מיראה, אתה פטור. מה ההבדל בין קבלה באלוה לבין עבודה מאהבה או מיראה? קבלה באלוה, פירוש הדבר, אתה האלוה שלי. גם אם אני שונא אותך, אני לא אוהב אותך, ואני לא ירא ממך ולא כלום. אבל אתה האלוה שלי. מה זה אומר האלוה? אלוה זה מישהו שכשהוא אומר משהו, אני מבצע. זה נקרא אלוה. לכן בלשון התורה, דיינים קרויים אלוהים. למה? כי הדיין, אתה צריך לעשות את מה שהוא אומר, בגלל שהוא אמר. זה הסמכות של דיין. לכן דיינים קרויים אלוהים. אלוהים, ההגדרה היא מישהו שיש תוקף אוטומטי או אפריורי לציוויו. זה הגדרה של המושג אלוהים. לכן, למשל, אם אתם, לא יודע מה, אתם נוסעים בכביש, אתם רואים שוטר, מורידים למהירות המותרת. עבדתם עבודה זרה?
לא.
למה לא?
כי אני פוחד ממנו. למה אני עושה את זה?
כי זה עבודה מהירה, נכון? כי זה עבודה מהירה. אתה בעצם אומר, אתה עושה את מה שהוא אומר, למה? כי אתה ירא ממנו שהוא יעניש אותך. לכן זה לא עבודה זרה. זאת אומרת, כל מקום שיש לך שיקול, אינטרס, לא משנה, כזה או אחר, ואפילו דבר שיקול רוחני, אהבה ויראת השם, כל עוד יש לך שיקול כלשהו, שבגללו אתה עושה את המצווה, או אתה עובד את האלוה הזה, אז זה לא עבודה דתית. עבודה דתית זאת עבודה שלא מותנה בשום שיקול, אלא עצם ההכרה בו כאלוה מחייבת אותי לציית לציוויים שלו. זהו, זה נקרא עבודה דתית. גם ביחס לקדוש ברוך הוא וגם ביחס לאלילים. אז עוד פעם אנחנו רואים שלקיים מצוות, אני לא עושה את זה כי זה מוסרי, אני לא עושה את זה כי זה מועיל, בטח לא בשביל שכר בעולם הבא, אני עושה את זה כי הקדוש ברוך הוא ציווה, מכוח הציווי. וציווי של אלוקים זה דבר מחייב, זה המושג אלוקים. מושג אלוקים זה יש כזה, זה ישות כזאת, שהציוויים שלה מחייבים מעצם זה שהיא ציוותה. לא, אני לא בודק, כמו, כן, שבמדרשים האלה, שהקדוש ברוך הוא רצה לתת תורה, אז הוא חיזר על האומות, וכל אחת מהאומות שאלה אותו מה כתוב בה, אומר לא תגנור, לא מתאים לה. הלך לאומה אחרת, מה כתוב בה? לא תגזול, לא תרצח, לא מתאים לה, לא תנאף, לא מתאים לה. עד שהוא הגיע לעם ישראל, ועם ישראל אומר נעשה ונשמע. אז על זה אומר אותו מין לרבה בגמרא בשבת בדף פ"ח, אומר לו אותו מין, אבא פזיזה, דקדמיתו פומייכו לאודנייכו. כן, אתם עם פזיז שהקדימו את הפה שלכם לאוזן שלכם, קודם תשמעו מה כתוב בתורה, ואחרי זה תגידו שאתם מוכנים לציית. מה אתם קודם נעשה ואחרי זה נשמע? מה הרעיון פה? זה אותו רעיון של קבלה באלוה. הגויים, כשהקדוש ברוך הוא בא אליהם ואומר להם, אתם רוצים לקבל את התורה, הם רוצים לבדוק מה כתוב בה, למה? כי הם, גם אם הם יחליטו לעשות את זה, הם יעשו את זה כי זה נראה להם הדבר הנכון. מוסרית, הגיונית, מתאים להם, לא משנה, מסיבה כזו או אחרת. עם ישראל אומר נעשה ונשמע ולא בודק, קונה חתול בשק, לא בודק את תוכן השק, למה? כי המחויבות שלו לא מותנה בתוכן השק, אני מחויב לקיים את התורה, לא כי הציוויים שלהם נכונים, מתאימים לי, אני אוהב אותם, הם מדברים אליי, לא קשור, אלא כי הקדוש ברוך הוא אמר, אז בשביל מה אני צריך לשמוע לפני שאני אומר נעשה? נעשה ונשמע. וזה אותו רעיון בדיוק. אז מה שבעצם אנחנו רואים בכל המקומות האלה, זה שהקיום של המצוות בבסיסו אמור להיות קיום מכוח הציווי. וכמו שאמרתי קודם, זה נכון גם למצוות המוסריות. במצוות המוסריות, הרמב״ם אומר, יש ערך בזה שאני אתחבר על המצוות האלה, שהנטייה הטבעית שלי תהיה לעשות אותן. אבל המוטיבציה, למה אני עושה אותן? גם במצוות האלה צריכה להיות הציווי, לא החיבור הטבעי. זאת אומרת שמצוות נעשות מכוח ציווי, והערך שלהם הוא ערך דתי. מוסר זה משהו אחר. וכאן אני אחזור עכשיו, מכל ההקדמה הזאת אני סוגר את הסוגריים, חוזר חזרה לשאלת ההלכה והמוסר, אחרי שנצא להפסקה של 5 דקות רענון. אוקיי. בסדר חברים, בואו לחזור למצלמות ולשיעור. טוב. אז אני רוצה עכשיו לחזור לדיון על הלכה ומוסר. הדילמה הזאת של הלכה ומוסר עולה בעיקר ביחס להלכות שלכאורה סותרות את עקרונות המוסר. אני חושב שהבאתי דוגמאות, כן, כמו איסור של ממזרים להתחתן, לא עשו שום דבר, ההורים שלהם עשו את מה שעשו, והם נדפקו, הם וצאצאיהם עד סוף כל הדורות. אשת כהן שנאנסה צריכה להיפרד מבעלה, הריגת המלאכים, כולל תינוקות, הצלת גוי בשבת, חילול שבת כדי להציל חיים של גוי. כל השאלות של הלכה ומוסר. איך יפתרו אותם, נגיד החזון איש והרב קוק, או הגישות שייחסתי לחזון איש ולרב קוק? מה הם יגידו על זה? אז הרב קוק יגיד כנראה, לא כנראה, זה מה שהוא אומר, שיש פה איזשהו מוסר עליון שאותו אנחנו לא מבינים, אבל הוא בעצם המוסר האמיתי. מה שנדמה לנו בתור מוסר, אנחנו פשוט טועים. היא חזקה שהתורה לא תוציא דבר לא מוסרי מתחת ידיה. ולכן אם התורה אומרת לנו את זה, אז ברור שזה הפתרון או ההתנהגות הכי מוסרית שיכולה להיות. זה כמובן במקום שבו אי אפשר לפרש את הצו של התורה באופן אחר, אז במקום שבו אפשר לפרש את הצו של התורה אחרת, אז אפשר לפרש אותו אחרת. אבל במקום שאי אפשר, אז הרב קוק יגיד לנו, לא, לא, זה מוסר עליון יותר, שבעצם התורה מגלה לנו אותו. אני אעיר על זה שתי הערות. הערה אחת, זה שהרב קוק מייחס כידוע, חשיבות למוסר הטבעי, לרגש הטבעי של המוסר. והוא בדרך כלל מאלה שלא מקבלים שיש מוסר תורני שהוא שונה מהמוסר האוניברסלי. הרגשות הרגילות שיש לכל בני הרגילים, שיש לכל בני האדם ביחס למוסר, זה הולם את המוסר האמיתי. הרגש הטבעי הוא האינדיקציה למוסר. דיברנו על זה בשיעור הקודם, שדיברתי על פרשת העקדה. לפי הרב קוק. פה אנחנו רואים שזה לא ככה. בכל הדוגמאות שהבאתי קודם, הרגש הטבעי מתקומם, הוא אומר זה לא מוסרי. והרב קוק אומר לנו נכון, אבל ההלכה מלמדת אותנו שהמוסר האמיתי בעצם נמצא בצו ההלכתי. אז יש לו כל מיני הסברים, במקומות מסוימים הוא אפילו מסביר את זה, אבל בוא נגיד, הסברים לא מאוד משכנעים. לדבר בלשון עדינה. זה הגישה של הרב קוק. הגישה של החזון איש, הגישה, אם אני לוקח אותו באופן קיצוני, אני אומר אותם, זה לא החזון איש, אבל אם אני לוקח אותו באופן קיצוני, אז היא אומרת, מה אכפת לי, אני לא מוטרד מזה בכלל. ההלכה היא הקובעת, ואם המוסר אומר שלא, אז המוסר טועה. מוסר טועה לא כי יש מוסר עליון יותר, אלא כי מוסר זאת קטגוריה שלא מעניינת אותי. מה שקובע זה ההלכה. ההלכה קובעת את המוסר. לא שההלכה היא אינדיקציה למוסר. אצל הרב קוק, אם ההלכה אומרת כך, אז כנראה זה גם המוסר האמיתי. זה טענה. אצל החזוני זאת הגדרה. זאת אומרת, אם ההלכה אומרת את זה, פירוש הדבר שזה המוסר. לא שזה מגלה לנו ועכשיו תחפש למה באמת זה מוסרי. לא, אין מה לחפש. ברגע שההלכה אמרה את זה, זה בהגדרה הדבר המוסרי. אוקיי? שוב פעם, אני נושא קצת את שמם לשווא של הרב קוק ושל החזון איש, אבל אני משתמש בהם כאן רק ככותרות לשתי הגישות האלה שתיארתי קודם. שתי הגישות האלה הן גישות מאוד בעייתיות בעיניי. הגישה של החזון איש בעייתית, או מה שייחסתי לחזון איש, היא שהתורה כן מצפה מאיתנו להתנהל באופן מוסרי. זה לא נכון שלמוסר אין תוקף, שמוסר הוא לא חשוב. כתוב ועשית הישר והטוב. התורה מצפה מאיתנו להתנהל באופן מוסרי. החזון איש בעצמו מדבר על החלק החמישי של השולחן ערוך, דיברתי על זה. הפתרון של הרב קוק עוד יותר מקומם, בגלל שהוא בעצם גורם לי להתכחש למשהו שהרי ברור לי שהוא נכון. כמה אני יכול לעבוד על עצמי? מה, אתה בא לספר לי לדפוק את הממזר עד סוף כל הדורות זה הצעד הכי מוסרי שיכול להיות? זה רציני. זה, מפני שהזכרתי את האמירה של הרב דסלר, אני חושב שהזכרתי את זה באחד השיעורים, אולי בקודם או לפניו, שהוא אומר שבמקום שבו מותר לשקר, בשלושה דברים תלמידי חכמים נוהגים לשנות. אז יש דברים שמותר לשקר. זאת אומרת, באותם מקומות שמותר לשקר, הדבר הזה הוא לא שקר בכלל. כי שקר זה דבר שאותו אסור להגיד. אבל כאן ההלכה אומרת לי שאת זה צריך להגיד. אז אם ככה, זה לא שקר. זה כמובן, אפשר להתייחס לזה כתעלול סמנטי. אבל האמת שזה תעלול סמנטי מקומם. הוא מקומם בגלל שברור שזה כן שקר. רק האיסור לשקר נדחה בפני ערך אחר שגובר עליו. אתה לא יכול להגיד שלא שיקרתי, כולל אולי גם ההשלכות שיש לשקר על הנפש. סוף סוף שקר זה משהו שלא הולם את המציאות, זה נקרא שקר. זה שמותר או אפילו מצווה לשקר, זה לא אומר שהדבר הזה לא שקר. אי אפשר לסרק משחקים מההגדרות האלה, אחרת הפכנו אותם למשהו לגמרי שרירותי. כשאתה אומר לי שלהרוג תינוקות שלא עשו לי כלום, או להמלל ממזרים עד סוף כל הדורות, או להפריד אשת כהן שנאנסה מהכהן ששניהם אוהבים אחד את השני וגם את הילדים שלהם. היא עברה טראומה ומעבירים אותה עוד טראומה. אז אתה בא לספר לי עכשיו שאלה הפתרונות הכי מוסריות, אלה ההתנהגויות הכי מוסריות שיש. אז הפכת את המוסר לאות מתה. אז זה רק מתוכן, הרי כולנו מבינים שזה לא נכון. אז כמה אפשר להיצמד לסיסמאות הריקות האלה, להגיד לא, יש פה איזשהו מוסר עליון, אלוקי, שהוא בעצם מעל הכל, ואתה לא מבין, בעצם זה באמת המוסר בתארתו. יש תולק במיץ עגבניות. הדבר הזה הוא לא מוסרי בעליל, זה הכל. זה בלבולי מוח, באמת, סליחה על ה... זה פשוט מקום מהם, האמירות המצחיקות האלה. אני מבין למה אומרים אותם. אומרים אותם כי באמת מציק לאנשים, איך יכול להיות שהתורה מצווה עלינו דברים שהם בלתי מוסריים בעליל. הקדוש ברוך הוא טוב. טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. אז איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לעשות דברים שהם בלתי מוסריים בעליל? לכן המוצא הוא או להגיד שהמוסר הוא קטגוריה אתאיסטית, כמו שלאימוביץ' אומר, לא מעניין, אבל זה רק ההלכה קובעת, או להגיד שיש איזשהו מוסר עליון שהוא המוסר האמיתי, ואנחנו פשוט מתבלבלים אם אנחנו חושבים שהדברים האלה הם לא מוסריים. זה זריעת חול בעיניים. אז בקיצור, אני מבין את המצוקה, אבל הפתרון למצוקה הזאת לא באמת פותר אותה. אז בואו אני אגיד לכם את הפתרון שאני חושב שהוא נכון למצוקה הזאת, וכאן אני מגיע למודל שאני מציע ליחס בין הלכה למוסר. הזכרתי כבר שלייבוביץ' אמר שהמוסר הוא קטגוריה אתאיסטית. זאת אומרת, המוסר, הרי מוסר מחייב כל בני אדם, גם אנשים שלא מאמינים, בדרך כלל מחויבים למוסר, הם אנשים טובים, הם מתנהגים באופן מוסרי, בלי קשר לשאלה אם הם מאמינים באלוקים, מחויבים למצוות, כל מיני דברים כאלה. אני אומר, מוסר זה קטגוריה אתאיסטית. האמירה הזאת כפשוטה, אני חושב שהיא בלתי קבילה. היא בלתי קבילה כי, משתי סיבות, א', בגלל שכמו שאמרתי קודם, התורה עצמה כותבת שהיא מצפה מאיתנו להתנהגות מוסרית, עשית ישר והטוב, קדושים תהיו, כן? סיפורי התורה, ברור שהתורה מצפה מאיתנו להתנהגות מוסרית, זה לא, אי אפשר לנתק את זה מהתורה. ודבר שני, זה גם בעיה תיאולוגית הייתי אומר, כי זה בעצם אומר שאני מחויב לשתי מערכות נורמטיביות שאחת מהם קשורה לקדוש ברוך הוא והשנייה לא. באופן מהותי זאת עבודה זרה בשיתוף. אני מחויב לשני מקורות תוקף, אחד זה הקדוש ברוך הוא ועוד אחד, מקור התוקף שעומד בבסיס המוסר. אז אני בעצם עובד שני אלוהים. עכשיו לא אכפת לי כרגע מי זה בדיוק האלוהים הזה שעומד בבסיס המוסר. אני חושב שצריך להיות אחד כזה, אבל זאת שאלה פילוסופית שאני לא רוצה להיכנס אליה כאן. לא אכפת לי כרגע מי זה. מה שלא יהיה, אבל מה שנותן תוקף למוסר, זה איזשהו סוג של גורם שאני חש מחויב לו. כי עובדה שאני מציית, אני חושב שאני מחויב לכללי המוסר. אז זה אומר שאני מחויב לעוד אלוהים חוץ מהקדוש ברוך הוא, זאת עבודה זרה בשיתוף. אני אפילו מתלבט האם זה ממש איסור עבודה זרה ממש, לא איזה בחינה של עבודה זרה, הרעיון של עבודה זרה, אלא יכול להיות שזה ממש עבודה זרה. למה? כי הרי עבודה זרה יכולה להיעשות גם למשהו מופשט, או גם למשהו אבן, או גם לבן אדם. כל אחד שאתה נותן לו תוקף בלתי מותנה, בעצם הפכת אותו לאלוה, זוכרים את הקבלה באלוה. וברגע שאתה נותן תוקף בלתי מותנה למשהו, שהוא לא הקדוש ברוך הוא, הפכת אותו לעוד אלוה. זה עבודה זרה בשיתוף. בעצם קיבלת עליך באלוה את, 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 את המקור הזה שנותן תוקף לכללי המוסר. טוב, אז אני, אז יש מקום להתלבט קצת, אני לא רוצה להיכנס לעניין הזה, אבל באופן עקרוני זאת גישה בעייתית. אני רוצה לקחת את הגישה הזאת של ליבוביץ' ולשפץ אותה. אני רוצה לטעון את הטענה הבאה. אולי לפני הטענה. אני אחלק את ההלכה לשלוש קטגוריות. קטגוריה אחת, אלה הלכות אנטי-מוסריות. כמו הדוגמאות שהבאתי קודם. הלכות שנראות מנוגדות להוראות המוסר, לערכי המוסר. הקטגוריה השנייה, אלה הלכות מוסריות, שמתאימות לכללי המוסר. לא תרצח, לא תגנוב, כבד את אביך ואת אמך, ואהבת לרעך כמוך, צדקה, וכל הדברים האחרים. אז זה ההלכות המוסריות. וקטגוריה שלישית, זה הלכות המוסריות. הלכות המוסריות, הכוונה הלכות שלא קשורות למוסר, לא בעד ולא נגד. איסור אכילת חזיר, טומאה וטהרה, קורבנות, כל דברים כאלה, זה הרבה מאוד הלכות שהן לא מוסריות ולא אנטי-מוסריות, הן לא קשורות. הלכות של פולחניות, לא יודע איך לקרוא להן. דיברנו קודם על החילוק של הרמב״ם בין מצוות שמעיות ושכליות, אז גם פה אני עושה חילוק דומה. עכשיו אני רוצה להתחיל דווקא מהקטגוריה השלישית. מההלכות העם-מוסריות. בהלכות העם-מוסריות, כשאני שואל את עצמי, למה הן מיועדות, מה הן באות להשיג? ואני מוריד מהשולחן את האופציה שהן לא באות להשיג כלום. סתם גזירות הכתוב שאין להן שום מטרה. גם הרמב״ם כותב על זה במורה, והוא אומר שיש כאלה שחושבים שאם הם אומרים שאין לה מצוות טעמים, הם מאדירים את המצוות, כן, הם הופכים את הקדוש ברוך הוא לגדול יותר. ולמה זאת טעות גדולה, להגיד שאין לה מצוות טעמים, זה להוריד את הקדוש ברוך הוא להיות קטן יותר אפילו מבני אדם. כל בן אדם נורמלי, אתה מניח שאם הוא מצווה אותך משהו, הוא רוצה להשיג עם זה דבר מסוים, לא, אתה לא אומר דברים סתם, והקדוש ברוך הוא אומר דברים סתם, בלי רצון להשיג, בלי שום דבר, אז הפכת אותו לקטן מבריאותיו, כך אומר הרמב״ם. במילים אחרות חייבים להיות טעמים למצוות, לא תמיד אנחנו מבינים אותם, אבל צריכים להיות איזה שהם טעמים, המצוות הן לא משהו שרירותי שאנחנו אומרים סתם לעשות אותו, הוא בא להשיג משהו, הוא בא לתת איזושהי תועלת. אז אם אני מניח את ההנחה הזאת, אז אני שואל את עצמי, איזה סוג תועלת באות להשיג ההלכות המוסריות? ההלכות המוסריות, אתה יכול להגיד לי, זה בא להשיג את התועלת המוסרית. תיקון החברתי, משהו כזה. אבל ההלכות המוסריות, את מה הן באות להשיג? בפשטות, ההלכות המוסריות באות להשיג מטרות דתיות. לא מטרות מוסריות, בניגוד למה שהרב קוק כותב. מטרות דתיות, וזה לא מטרות מוסריות, זה מטרות מסוג אחר. כל מיני, לא יודע, תיקון הנצח שבעוד, אני יודע מה, הגברת הקדושה או הרוחניות של העולם, כל מיני סיסמאות, לא חשוב, אבל אני מתכוון לומר, זה לא בא להשיג תיקון חברתי, זה לא בא להשיג את מה שהמוסר רוצה להשיג. זה התפיסה הפשוטה. לכן, הרב קוק למשל, בנבוכי הדור, מנסה להציע איזשהו הסבר מוסרי לאיסור לאכול חזיר. זה כל כך צולע, שזה ממש, אני לא יודע, זה מעורר רחמים ממש, ההסברים האלה. כמו בדרך כלל טעמי המצוות, גם ברמב״ם, במורה, בפרשני התורה, טעמים, כולנו מבינים שזה טעמים שלא ממש מחזיקים מים. בטח לא מתאימים לפרטים ולא, מישהו משהו באמת לא, לא רציני, בוא נגיד ככה. אז ההסבר היותר סביר להלכות א-מוסריות, כמו איסור אכילת חזיר, שכנראה אכילת חזיר מטמטמת את הנפש, הופך אותנו למשהו ירוד יותר מבחינה רוחנית, פחות קדוש, איך שלא נקרא לו. וזה המטרה של ההלכות א-מוסריות. למדנו מכאן שיש בעולם לפחות שני סוגי ערכים. יש ערכי מוסר ויש ערכים דתיים. המוסר בא להשיג חברה מתוקנת, ערכי מוסר, לא לפגוע באנשים וכו'. ההלכה או הדת באה להשיג ערכים דתיים, שהם לא ערכי מוסר, זה משהו אחר. זה בא לתקן את היקום, לא את האנושות, לא את החברה האנושית, אלא לא יודע, משהו אחר. או כן את החברה האנושית, אבל לתקן את הרוחניות שלה, לא את המוסריות שלה. זה לא אותו דבר. אם אני מגיע למסקנה הזאת, אז הפתרון לסתירות בין הלכה לבין מוסר, הוא פשוט עד כדי גיחוך. אין בכלל שאלה, לא צריך פתרון. הרי בסופו של דבר, נגיד שאומרים לי, שממזר לא יכול לבוא בקהל השם, לא יכול להתחתן. שואל, אבל זה לא מוסרי. הרב קוק, לא, יש פה איזה מוסר עליון שאנחנו לא מבינים, אבל זה בעצם ההוראה הכי מוסרית. לא משכנע. אז מה כן? אני רוצה לטעון שהאיסור על ממזר להינשא, הוא איסור שמטרתו היא דתית, לא מוסרית. יש לו מטרה דתית, אם ממזר ניסה, זה איזשהו פגם רוחני בעולם, באדם, בעולם, במה שאתם רוצים, לא משנה מה, בנצח שבעוד, לא יודע מה, אוקיי? ולכן אסור לממזר להינשא, זה לא קשור בכלל לחברה ולעונש ולתיקון חברתי ומוסרי וכו', זה שייך למימד הדתי. מה לעשות עכשיו עם זה, שהצו הזה הוא צו בלתי מוסרי? התשובה היא שלפעמים השגת הערך הדתי מחייבת פגיעה בערך המוסרי. מה לעשות? אתם שמים לב שאני בכלל לא מנסה ליישב ולראות למה זה כן מוסרי, או שלא אכפת לי מוסר, מאוד אכפת לי ממוסר, אבל אכפת לי גם מההלכה או גם מהערכים הדתיים, ולפעמים השגת הערך הדתי סותרת את האפשרות להשיג את הערך המוסרי, ואז אני בקונפליקט. ולפעמים בקונפליקט הזה הערך הדתי גובר, ואז אני עושה את המעשה הזה, למרות שהוא לא מוסרי, לא כי הוא מוסרי, הוא לא, אבל אני עושה אותו למרות שהוא לא מוסרי. תחשבו על זה כעל קונפליקט בין שני ערכי מוסר, או פיקוח נפש בשבת. פיקוח נפש בשבת, אז כשאומרים לי שפיקוח נפש דוחה שבת, מה זה אומר, שלא אכפת לי משבת? ודאי שלא. מאוד אכפת לי משבת, אבל לא פחות אכפת לי מהצלת נפשות. ומה לעשות שישנם מצבים שבשביל להציל נפשות צריך לשלם בחילול שבת. אין ברירה. יש קונפליקט בין שני הערכים, וצריך להחליט אם אני אקיים את ערך א' ייפגע ערך ב', אם אני אקיים את ערך ב' ייפגע ערך א', לא יכול לקיים את שניהם. אז כיוון שאני מחויב לשניהם, אני בקונפליקט. קונפליקט צריך להכריע בצורה כלשהי. אני מכריע את זה לטובת ערך א'. בזה כמובן יצא שאני פוגע בערך ב'. זה לא אומר שלא אכפת לי ממנו. אותו דבר פה. אני אומר, תנחומי לממזר. צערי העמוק למה שעובר עליו. זה בלתי מוסרי בעליל מה שההלכה עושה לו. אבל זה הכרח כדי להשיג את המטרה הדתית. ולכן אין ברירה אלא לעשות את המעשה הבלתי מוסרי הזה. זה לא אומר שזה מוסרי לעשות אותו, זה לא מוסרי. כי בפריזמה המוסרית יש איזה ערך שלילי. בפריזמה הדתית יש איזה ערך חיובי. זה הפתרון הכי פשוט והכי הגיוני לסתירות בין הלכה לבין מוסר, ולא אפולוגטיקות שמסבירות לי שזה בעצם מוסרי מאוד. לא, זה לא מוסרי, לחלוטין לא מוסרי, זה מרושע מבחינה מוסרית. אבל אין לי ברירה, כשאני רוצה לעשות ניתוח לבן אדם, לפעמים זה כואב לו, או טיפול כימותרפי, הוא מאוד סובל, אבל אי אפשר לרפא סרטן בלי זה. אז בשביל לרפא את הסרטן, לנסות לרפות, אני צריך לגרום לו סבל, מה לעשות? אז מה, זה אומר שאני אדיש לסבל שלו? או שאני לא מחויב לכללי המוסר, שלא לגרום סבל לאנשים? ודאי שאני מחויב. אבל הערך של לרפא אותו גובר על הערך שלא לגרום לו סבל. הערך של, הערך הדתי שאני רוצה להשיג, גובר על הערך המוסרי שנפגע פה. זה הכל. בלי לעשות ליישב את זה שזה כן מוסרי. פשוט פשוט. יש למשל, היה, כשמינו את את הרבצר האחרון, שכחתי את שמו, הרב קרים נדמה לי, נכון? זה הרבצר עכשיו? לא זוכר כבר את שמו.
כן. אז
כשמינו אותו, אז מישהו הוציא מהבוידם, אם אתם זוכרים, איזו התבטאות שלו על אונס של שבויות. שאל אותו תלמיד, האם מותר לאנוס שבויות? פרשת אשת יפה תואר. האם מותר לאנוס שבויות? הוא ענה לו שכן, על פי ההלכה מותר. כמובן, כשהוא מונה להיות רב צבאי ראשי, מיד הוציאו את ההתבטאויות האלה מהבוידם, וכמובן חגיגת האפולוגטיקה הייתה שמה על כל צעד ושעל. לא, זה הוצאו מהקשרם, והוא עשה את זה פה, והוא לא התכוון להגיד את זה, והיום זה לא רלוונטי, וכל מיני פטנטים. זה שום דבר מזה לא פותר כלום. זה נכון, מותר לאנוס שבויות, כתוב בתורה. אז מה לעשות? הרי זה ציווי לא מוסרי. מה לעשות? הטענה שלי היא שההלכה לא מתכוונת להיות מוסרית. אין לו שום עניין להיות מוסרית, היא לא מנסה להיות מוסרית. המוסר הוא קטגוריה עצמאית, לא אתאיסטית, כמו שאמר ליבוביץ', אבל עצמאית. וההלכה זאת קטגוריה עצמאית. ההלכה באה להשיג מטרות דתיות. וההיתר הזה לאנוס שבויה, עכשיו יש כאלה שרוצים לטעון שזה לא לאנוס, אלא לבוא עליה לא באונס, אבל פשט התורה ופשט הפוסקים זה, זה גם באונס. אז ההיתר הזה הוא היתר מההיבטים הדתיים, אם תשאל אותי האם זה מוסרי, חד משמעית לא מוסרי. האיסור הדתי לא קיים במצב כזה. אגב, אם תשימו לב שם, כל מה שמטריד את המפרשים של התורה, זה איך התירו בעילה של גויה. בכלל לא מטריד אותם העניין המוסרי פה, מטריד אותם העניין ההלכתי, הרי יש איסור על בעילה של גויה, איך התירו את זה? בגלל המלחמה התירו את זה, למה הם לא מוטרדים בכלל מהשאלה המוסרית? אתה אונס אישה שתפסת אותה בשבי, למה? זה לא מטריד אותם, אני טוען שזה לא מטריד אותם, בגלל שההלכה לא מתייחסת למישור המוסרי, ההלכה מתייחסת למישור הדתי, אגב, בהקשר של אשת יפה תואר, אז שאומרים שמותר לאנוס אותם, מתכוונים שאין על זה איסור דתי, אבל זה בהחלט לא אומר שאין על זה איסור מוסרי, ולכן בהחלט אפשר לומר, אתה צודק, מבחינה הלכתית אין איסור, אבל מוסרית זה אסור, ולכן החוק יאסור את זה. גם החוק של מדינת הלכה יאסור את זה. הוא לא יאסור את זה כאיסור הלכתי, הוא יאסור את זה כאיסור מוסרי. ובמקרה הזה אין חובה לאנוס אותה, זה רק היתר לאנוס אותה. בממזר יש לו איסור להינשא. שם אני לא יכול ליישב את שני הדברים. אז האיסור להינשא הוא לא מוסרי, אני טוען שהמטרה הדתית מצדיקה את הפגיעה בערך המוסרי. במקרה של אשת יפה תואר, אתה לא חייב לאנוס אותה. רק מותר לך, לא נאמר על זה האיסור ההלכתי. אוקיי? כיוון שכך, עדיין אפשר להגיד בסדר, אבל האיסור המוסרי בעינו עומד. ולכן אסור לנושא של תקפת תואר, בגלל האיסור המוסרי. למרות שאין פה את ההלכה שאוסרת את זה. זה, אני טוען ששתי הקטגוריות האלה, הדתית והמוסרית, הן בלתי תלויות. אני רק בניגוד ללייבוביץ' טוען, שזה לא אומר שהמוסר הוא קטגוריה אתאיסטית. גם המוסר כתוב ועשית הישר והטוב. מוסר כתוב בתורה, התורה מצפה מאיתנו להיות מוסריים, אבל זה לא ההלכה, זה התורה, שני דברים שונים. התורה מצפה מאיתנו להיות מוסריים, התורה מצפה מאיתנו לקיים את ההלכה. לקיים את ההלכה זה להשיג מטרות דתיות, ולהיות מוסריים זה להשיג מטרות של תיקון חברתי מוסרי. וזה שתי קטגוריות בלתי תלויות, ואת שתיהן התורה מצפה מאיתנו לעשות. שימו לב שכל מוני המצוות לא מונים את ועשית הישר והטוב במניין המצוות. למה לא? יש ציווי, ועשית הישר והטוב. כיוון שהם מבינים שזה לא ציווי הלכתי, זו ציפייה מוסרית. זה לא ציווי הלכתי, המוסר הוא קטגוריה בלתי תלויה בהלכה. הלכה לא מנסה להיות מוסרית ולא אנטי מוסרית ולא כלום. הלכה עובדת עם המנגנונים שלה כדי להשיג את המטרות הדתיות. והמטרות המוסריות, על זה אחראי המוסר. ושני הדברים האלה התורה מצפה מאיתנו, להיות מוסרי ולהיות דתי. לקיים את ההלכה ולקיים את המוסר. לפעמים יש קונפליקט. וכשיש קונפליקט, אז צריך להחליט מי גובר. אגב, לא תמיד ההלכה גוברת. אז זה אולי אני אדבר בשיעור הבא. לא תמיד ההלכה גוברת. אבל יש כמו קונפליקט בין שני ערכים שאני מחויב לשניהם. הדוגמה לדבר הזה, כן, הדוגמת השוקולד החביבה עליי. יש ויכוח בין שני אנשים, האם כדאי לאכול שוקולד. אחד אומר שכדאי לאכול כי הוא מאוד טעים. השני אומר, לא כדאי כי הוא משמין. מי צודק?
שניהם צודקים,
הוא גם טעים וגם משמין. זה אפילו מהותי, כל מה שטעים משמין וכל מה שמשמין טעים. זה הולך ביחד. אז החוקי מרפי הקולינריים, מה שנקרא. אז אם שניהם צודקים, מה אני עושה בסוף? רגע, אם ההנאה זה נמצא אצלי במקום גבוה יותר מאשר האסתטיקה או הבריאות, אז אני אוכל. אם האסתטיקה והבריאות במקום גבוה יותר מההנאה, אז אני לא אוכל. אבל ברור שאני יכול להיות, אני יכול לרצות גם את ההנאה וגם את הבריאות. אני לא יכול אבל להשיג גם את זה וגם את זה. שני דברים שונים. אני רוצה את שניהם, אני מאמין בשניהם, אני מחויב לשניהם. אבל ישנן סיטואציות שבהן לקיים את זה לא מאפשר לי לקיים את ההוא. ופה אני צריך להחליט או לאכול את השוקולד ולהשמין, או לא לאכול את השוקולד ולא ליהנות. אבל אני לא יכול גם ליהנות וגם להיות בריא. זה לא עובד. במקרה הזה לפחות. בדרך כלל. אז מה שאני רוצה להמחיש פה, זה שהעובדה שההלכה כביכול נותנת הוראות מסוימות, חלק מההוראות, שהן לא מוסריות, לא אומרת שלקדוש ברוך הוא לא אכפת ממוסר, או שהקדוש ברוך הוא לא מוסרי. ודאי שהוא מוסרי, ודאי שאכפת לו ממוסר. הוא גם מצווה ומצפה מאיתנו להתנהג באופן מוסרי. אבל בא במידה גם אכפת לו מהשגת היעדים הדתיים. ולפעמים המצוות שמיועדות להשיג את היעדים הדתיים, עולות לנו במחיר של דריסת היעדים המוסריים. מה לעשות? כי זה סתירה, אי אפשר לקיים את שלהם. עכשיו, הביקורת של בן אדם חילוני, כשבן אדם חילוני רואה דבר כזה, היה פעם חימאי בירושלים בשם פרופסור שחק, שנות ה-60-70, במאה הקודמת, והוא היה מפרסם כל מיני מקרים פרובוקטיביים כאלה, נגד הדת, כן, הוא היה אנטי-דתי כזה, הוא פרסם שיהודים דתיים עברו ליד גוי שהיה בסכנת נפשות, ולא חיללו שבת כדי להציל אותו, או אשת כהן שנאנסה, והרבנים פסקו שהיא חייבת להיפרד מבעלה, אחרי שהיא עברה את טראומה אחת, העבירו אותה עוד טראומה, כל מיני אמירות כאלה. בסוף חלק מהדברים האלה היו ברווזים עיתונאים, לא היה ולא נברא, וכולם נשמו לרווחה. אבל האמת היא שהוא צודק, מה זה משנה אם זה לא היה ולא נברא. זאת האמת, זה מה שההלכה אומרת. אז כשהיה לי ויכוחים על הדברים האלה עם אנשים לא דתיים, אז אמרתי להם, תראו, הם שואלים אותי, תגיד, אין לכם לב, אתם לא מחויבים למוסר, איך אפשר שההלכה תחייב את האישה הזאת להיפרד מבעלה אחרי שהיא נאנסה ועברה את הטראומה הזאת. והתשובה שלי הייתה, זה שלתורה ולפוסקים, לא פחות חשוב המוסר מאשר לכם, אלא שחשוב להם גם ההיבט הדתי. וכיוון שכך, השמירה על קדושת הכהונה, מחייבת את אשת הכהן שנאנסה להיפרד מבעלה. כי ככה התורה אומרת, אחרי זה פוגע בקדושתו של הכהן. נכון, זה פעולה שפוגעת בהם מאוד קשה במישור האנושי והמוסרי, אבל השגת ההישג הדתי מחייבת אותנו לשלם במטבע המוסרית. זה אומר שאני לא מחויב למוסר? או שהוא לא חשוב לי? מה פתאום? כמו השוקולד. אני מחויב גם לזה וגם לזה, אבל אני בקונפליקט. אתה כבאדם חילוני, חשוב לך המוסר, אבל לא חשוב לך הערך הדתי. אז אין פלא שאתה לא תעשה את זה. אתה לא תעשה את זה לא בגלל שהמוסר אצלך, לך יותר חשוב מאשר לי. המוסר לא חשוב לך יותר מאשר לי. המוסר חשוב לי בדיוק כמו שלך. אבל לי חשובים עוד דברים, גם הערכים הדתיים חשובים לי. ולפעמים בגלל שיש לי יותר ערכים בציקלוני, אז אני נמצא ביותר קונפליקטים מאשר אתה. ולפעמים בקונפליקטים אני צריך לבחור בערך אחד, וזה ידרוס ערך אחר, מה לעשות? לכן הביקורת החילונית על הדברים האלה נובעת בחוסר הבנה. הם טוענים שהתורה היא לא מוסרית, אבל זה לא נכון. התורה חותרת להשגת יעדים דתיים. לפעמים יש לזה מחיר במטבע המוסרית, אבל התורה כן רוצה מוסר, כן מצפה מאיתנו להיות מוסרים, בדיוק כמו כל אדם אחר בעולם. אין פה שום פחיתות בערך המוסרי לעומת עולם, לעומת עולם חילוני. כן, הביקורות האלה פשוט מבוססות על טעות. אני רוצה לסיים בקטגוריה הראשונה. זה נקודה מעניינת. הקטגוריה הראשונה בהלכה, זה הקטגוריה של ההלכות המוסריות. דיברתי על ההלכות המוסריות, אמרתי שהן באות להשיג מטרות דתיות. ההלכות האנטי-מוסריות זה הקטגוריה השנייה, אמרתי לא קשה לי עכשיו הסתירה, כי ההלכה באה להשיג יעדים דתיים, והמוסר נפגע כי ערכי מוסר עומדים פה בקונפליקט מול הערך הדתי. לא כי זאת ההתנהגות הדתית, זה לא. מה קורה עם ההלכות המוסריות? אני טוען שיש איזו השלכה גם שם. הטענה שלי זה שהציווי לא תרצח, לא קשור למוסר, בשום צורה שהיא. לא תגנוב, לא קבל את אביך ואת אמך, לא תרצח, אף אחד מהדברים האלה, לא ואהבת לרעך כמוך, אף אחד מהדברים האלה לא קשור למוסר. אני טוען שהמוסר אומר את הדברים האלה באופן שקדם לתורה, דיברנו קודם על הרמב״ם בפירוש המשנה בחולין, יש דברים שאותם אני מקיים מכוח ציווי שעוד לפני, מכוח ציפייה של לפני התורה, זה המוסר. את ההלכות מקיימים מכוח הציווי בסיני, כך אומר הרמב״ם. עכשיו אני פורט את זה לפרוטות. כאשר אני לא רוצח, אני עושה את זה משתי סיבות. או האיסור לרצוח מורכב משני רבדים. הרובד המוסרי, אסור לרצוח. והרובד הדתי, זה האיסור לא תרצח. שני רבדים שונים. האיסור לא תרצח לא בא לתת לי מסר מוסרי. אין לו שום קשר למוסר. הוא בא לומר לי שמי שרוצח הוא לא רק עבריין מוסרי, הוא גם עבריין דתי. הוא גם מקלקל את הנצח שבעוד. לא רק מקלקל את החברה ואת המוסר החברתי והאנושי. זה מטרת הלא תרצח. עכשיו תראו, יש סוגיות בסנהדרין שמדברות על, נגיד על מצמצם, מקרב הדבר אצל האש, כל מיני דברים, אומרת, כל מיני דברים, אתה רוצח בצורה כזאת, אז אתה פטור. בגרמה, ביד שמאל, אתה מבעיר את האש וקושר אותו שמה ומסתלק, והוא נשרף. אז אתה פטור. מה פטור? אני שואל אותך, מוסרית יש הבדל בין זה לבין לנעוץ בו סכין? שום הבדל. אתה רוצח. עשית פעולה שבבירור הולכת להרוג אותו, והיא אכן הרגה אותו בסוף. אז אתה רוצח. כשאומרים שאתה פטור, הכוונה, לא עברת את האיסור הדתי, אבל את האיסור המוסרי, בוודאי שעברת. אין שום הבדל בין אם עשית את זה בגרמה, ביד שמאל, במצמצם, במה שאתה רוצה. שום דבר, זה לא משנה כלום. כל הפרמטרים האלה הם פרמטרים דתיים הלכתיים, לא פרמטרים מוסריים. ולכן יש הבדל בהגדרת המצוות המוסריות, כשאתם נכנסים להגדרה הדתית שלהם, ההלכתית שלהם, אתם מגלים שהיא לא חופפת להגדרה המוסרית. למה לא? כיוון שמדובר בציווי דתי, לא בציווי מוסרי. ציווי המוסרי הוא בדיוק כמו שכל באי עולם מבינים. גם אם אתה רוצח ביד שמאל, אתה רוצח. אתה רשע באותה מידה, במובן המוסרי. אבל את הציווי הדתי, זה תלוי בגדרי ההלכה. ואם לא, לא עשית את זה לפי גדרי ההלכה, אז לא עברת על הלא תרצח. עברת על הרצח במובנו המוסרי, לא על האיסור ההלכתי לרצוח. אותו דבר בגניבה, אותו דבר בכל האיסורים האחרים. בקבל את אביך ואת אמך, דרך אגב, יש היפוך. ההלכה מחמירה הרבה יותר מאשר המוסר. ברצח ההלכה מקילה יותר. בכיבוד אב ואם, ההלכה מחמירה יותר. יש דברים, יש חיובים כלפי אבא ואמא שאף אדם נורמלי לא חושב שצריך לעשות אותם. הם לוקחים לי את הארנק וזורקים לי אותו לים ואני צריך לשתוק. זה בשולחן ערוך. אף אדם לא יגיד דבר כזה, קנה מוסרית. מה פתאום? למה שאני אוותר על הכסף שלי בגלל שאבא שלי חטף קריזה? כי ההלכה לא באה להגיד לי גדרי מוסר. ההלכה מדברת על, על הערכים הדתיים ועל הדרך להשיג אותם. היא לא מדברת על המוסר. בין לחומה, בין לקולה. לפעמים זה צד לחומה, לפעמים זה צד לקולה. אבל זאת קטגוריה בלתי תלויה. אם אני מסכם עכשיו את מה שאמרתי על שלוש הקטגוריות ההלכתיות, המוסרית, האנטי-מוסרית והא-מוסרית, התמונה הסופית שאני רוצה להציע היא הבאה. מוסר והלכה הם שתי קטגוריות דתיות, אף אחת מהן לא אתאיסטית, שתי קטגוריות דתיות בלתי תלויות. המוסר הוא חלק מהתורה, אבל הוא לא חלק מההלכה. ההלכה לא עוסקת במוסר, היא עוסקת בהשגת ערכים דתיים. לא קשור למוסר. המוסר עוסק בתיקון החברה. ולפעמים יש התנגשות ביניהם. כשיש התנגשות ביניהם, אני צריך להחליט, אני בקונפליקט. אבל זה לא, גם אם החלטתי נגד המוסר ובעד הערך הדתי, זה לא אומר שאכפת לי, לא אכפת לי מהמוסר. ואם ההלכה אומרת של להרוג באופן כזה, לא עוברים על לא תרצח, זה לא אומר שההלכה לא אכפת לה, לא מתייחסת אליי כרוצח מוסרי. ודאי שאני רוצח מוסרי, רק את הקומה הדתית של האיסור לא עברתי. אתה לא תרצח, את הפסוק. לכן גם צריך את הפסוק הזה, הרי התורה, הקדוש ברוך הוא בא בטענות לקין הרבה לפני שניתנה תורה. היי אבל אחיך, כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. לא היה ציווי עוד על, על, על רצח, אז מה הוא רוצה מקין? ברור שהוא בא אליו בטענה מוסרית. טוב, אז אם זה היה ברור עוד קודם, אז למה צריך את הפסוק לא תרצח? שמה כתבו אותו? מה זה לא ברור? זה לא פשוט בספרה? לא, לא פשוט. בגלל שהפסוק לא תרצח, לא אומר שלא מוסרי לרצוח. הוא אומר שזה גם עבירה דתית לרצוח. וזה אני לא יודע מסברה אם לא היה פסוק. לכן כל השאלות האלה, למה נכתבו הדברים האלה? כי הם פשוטים, גם הם נופלות מאליהם, לאור התמונה שאני מתאר כאן. טוב, אני אעצור כאן, בשיעור הבא אני אשלים את העניין של הלכה ומוסר, וזה השיעור האחרון שלנו. ונסיים את זה שם.
תודה רבה.
תודה רבה.
שבת שלום.
תודה רבה, שבת שלום.
להתראות.